אז אם ניקח ונחבר רגע, באותו חדר פוליטיקאי שמדבר בלהט על שחיתות שלטונית, ואיזה רב מכובד שנוטף מים כי הוא כרגע נפל לבריכה יחד עם איזה פרוך קטן שבקע מאינקובטור טכנולוגי מתקדם, ונוסיף לכל זה פגוש של רכב עם כאילו שריטה מזהרת כזאת.
זה נשמע, תראה, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה ממש מוזרה.
בדיוק. זה מרגיש כאילו מישהו פה התבלבל וערבב תיקיות בטעות. כי אנחנו, הרי יש לנו אינסטינקט טבעי לחפש תבניות מסודרות. במיוחד כשאנחנו ניגשים לטקסטים שעוסקים בהיסטוריה או כדי בהלכה ובחוק. אנחנו מצפים למערכת נוקשה שעובדת לפי קטגוריות ברורות.
לגמרי. והנטייה הזו לקטלג הכל במגירות היא טבעית, המוח האנושי זקוק לסדר הזה כדי לאבד מידע, אבל, וזה אבל גדול, לפעמים דווקא כשהמגירות האלה קורסות לתוך עצמן, שם מתגלה המבנה האמיתי והעמוק יותר של הדברים. וזה תכלס מה שמחכה לנו בבחינה לעומק שעשינו למקורות של היום.
אוקיי, אז המשימה שלנו במסע החקר הנוכחי אל תוך הקובץ, קרח תשפ"ו, הרב הלוי, היא לא סתם לעבור על המקורות כמו איזה רשימת מקולת משעממת.
ממש לא.
המטרה שלנו היא להרים את המכסה מנוע, לחשוף מה פועל שם מתחת לפני השטח. כי המקורות האלה, על כל הגיוון המטורף שלהם, הם בעצם מסרטטים תמונה פסיכולוגית ופילוסופית מאוד עמוקה על הציר הזה שבין מאמץ לתוצאה.
נכון. הם מכריחים אותנו לבדוק מחדש איך הכוונה הפנימית שלנו משפיעה בפועל על המציאות הפיזית.
ולמה סבלנות היא לא רק, כאילו, תכונה נחמדה כזאת של אנשים רגועים, אלא כמעט כוח פיזיקלי? ואיך חוקים עתיקים מתמודדים עם הטבע האנושי שלא באמת משתנה אפילו כשהטכנולוגיה מסביב טסה קדימה?
אוקיי, בואו נפרק את זה. נראה לי שהמקום הכי טוב לצלול אליו קודם הוא כנילא אירוע חוסר הסבלנות הכי מפורסם בהיסטוריה.
מרד קרח במדבר.
בדיוק.
שזה אירוע ש... תשמע, הוא נראה כאילו לקחו אותו וכתבו אותו אתמול עבור מהדורות החדשות שלנו.
חד משמעית. זה מדהים לראות איך הרטוריקה של קרח בטקסט פשוט מהדהד להיום.
המקורות מראים שהוא לא סתם איזה מישהו שצועק בחולות. הוא משתמש בטיעונים שמריחים לגמרי מודרניים. דברים כמו זכויות האזרח בחוט השלטון.
כן, הוא בא ומתיח במשה ואהרון שהשלטון משחית, הוא דורש שוויון. כאן, עכשיו, מיד.
ופה אולי חשוב, שנייה, להכניס איזה הערה. אנחנו לא נכנסים פה לשום השוואה לפוליטיקה של ימינו, ימין או שמאל, כן? זה לא העניין. הטקסט נטו מציג את הדינמיקה האנושית של מחאה. קבוצה שדורשת תוצאות מיידיות ולפרק את ההיררכיה ברגע אחד.
וההתמקדות הזו בדרישה לכאן ועכשיו היא ממש לב הסיפור. המנגנון פה הוא שקרח מחפש קיצור דרך. הוא לא רוצה לעבור תהליך טבעי של צמיחה מנהיגותית, אלא לקבל את התוצאה הסופית. ואז התגובה של ההשגחה של המערכת מגיעה בשלושה שלבים מובחנים. שזה בעצם שיעור מדורג על כוח.
מכה אחרי מכה.
בדיוק. השלב הראשון הוא מאוד דרמטי, אלים. האדמה פוערת את הפה שלה ובולעת את קרח ועדתו. אחרי זה השלב השני, אש יורדת מהשמיים ושורפת 250 איש. אלו מפגני כוח תיאורים, בום טרח, חיסול של האיום.
בום טרח, לגמרי. אבל יש לי תיאוריה מעניינת לגבי שני השלבים האלה. הרי כוח הרסני, אגרסיבי, הוא יכול אולי לסיים את המרד פיזית, אבל הוא בחיים לא מסיים את הוויכוח התודעתי בראש של האנשים.
נכון, הם שותקים מפחד.
הם מחדים, וזה לא אומר שהם ישכנעו שאתה צודק. וזה מסביר באופן מדהים את השלב השלישי במקורות, השלב שבאמת נועל את האירוע שזה פריחת מטה אהרון.
ניתוח מדויק, כי האדמה והאש... אלו אירועים, נקרא לזה, קטקליזמים, אבל הם רק מפנים את הבמה לטיעון האמיתי של המערכת. מטה אהרון הוא חתיכת עץ יבשה, מנותקת מהאדמה, ופתאום הוא מצמיח פקעים, פרחים ושקדים. למה דווקא פריחה? כי המקורות אומרים שפריחה היא האנטיתזה המוחלטת לקרח.
כי זה אורגני כזה.
נכון, זה תהליך איטי, הוא דורש זמן, הוא דורש הבשלה. עץ שגדל מזרע לא זורק לך פירות ביום אחד. ההכרעה האמיתית מי צריך להניג לא באה מזה שמשמידים את הצד השני, אלא דרך היכולת לייצר חיים וצמיחה לטווח ארוך איפה שנראה שהכל מת.
שזו זווית מדהימה, כי אם נחשוב על היום, אנחנו כל הזמן רוצים פתרונות מהמיקרוגל. שמים כסף, רוצים תשואה מחר. מחנכים את הילד, רוצים שהוא ישנה התנהגות באותה דקה. אבל המטאפורה הזו של העץ, זה יותר מזכיר לי ריבית דריבית. בהתחלה הגרף שטוח לגמרי. זורעים זרע נראה שכלום לא קורה.
הכל קורה בחושך.
בחושך, מתחת לאדמה, בלי לייקים, בלי הכרה, ורק אחרי בניית שורשים, יש פתאום צמיחה אקספוננציאלית. קורח כאילו בא למשוך בידית של מכונת מזל ורצת את כל המדגות מיד. והרון ניצג את נקרא לזה החקלאות האנושית. וזה זורק אותי לנקודה אולי הכי מטלטלת שם לגבי משה רבנו. כי משה עומד מול כל הטירוף הזה של קורח, ובאיזה שלב קופץ לו הפיוז, פוקעת לו הסבלנות, והוא זורק להם, רב לכם בני לוי. שזה סוג של יאללה, עד כאן, הגזמתם.
ואז, שים לב, הטקסט פתאום עושה קפיצה של 38 שנים קדימה. כמעט 4 עשורים. משה עומד לפני ארץ ישראל, אחרי כל המסע המטורף הזה במדבר, ומתחנן להיכנס לארץ, ומה התשובה שהוא מקבל משמיים?
וואו.
באותן מילים בדיוק, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה.
זה עושה לי צמרמורת, כאילו, זה לא סתם איזה עונש אקראי, זה שיקוף מראה של מילימטר. המקורות בעצם באים ואומרים, שמה, חוסר סבלנות רגעי לא פשוט מתעדה באוויר. יש לו מסה פיזית. העד של המילים שמשה זרק בעצבים, המשיך לטוס בחלל 38 שנה עד שהוא חזר ופגע בו ישירות. הפעולות שלנו משאירות חותם.
וזה מעביר אותנו יופי לאיך המערכת הזו מתעדת פעולות. כי אם מילים של חוסר סבלנות מהדהדות כל כך הרבה זמן, עולה השאלה מה קורה עם המאמצים החיוביים שלנו, ההשקעה הטובה שלנו. וכאן נכנסת התפיסה של חפץ חיים, שמציג עקרון שהוא כמעט פיזיקלי. הוא אומר, אין דמעה שהולכת לאיבוד, ואין תפילה שלא פועלת.
חייבים לעשות פה זום-אין על המכניקה של המשפט הזה. כי החפץ חיים לא נותן פה ליטוף פסיכולוגי זול של יהיה בסדר, אל תדאג. הוא מתאר חוק שימור אנרגיה. המאמץ הרגשי הטהור, בין אם זה דמעה או תפילה, לא נמחק רק כי לא ראינו קבלה באותו רגע. הם מזכירים שם את הנביא מלאכי שמדבר על ספר זיכרון. כאילו יש איזה שרת ענן עצום שמקליט כל השקר.
נכון, והתוצאה יכולה לרדת לקרקע מיד, אבל היא גם יכולה להישאר במושה לתקופה ארוכה עד שתגיע שעת הכושר.
רגע, וכאן זה נהיה ממש מעניין, כי אם תפילה היא דבר רוחני כל כך מדהים, והדמעות האלה לא הולכות לאיבוד, אז למה התזמון כזה משנה? המקורות מדברים המון על עת רצון, כאילו שעות ספציפיות שאפשר לפעול בהן יותר, כמו שעת הדלקת נרות שבת. עכשיו, ליקום יש שעות קבלת קהל, יש איזה משרד מלאכים שנסגר ב-4 אחר הצהריים, זה נשמע נורא בירוקרטי למשהו רוחני.
זו השאלה המתבקשת פה, וההכנה היא קריטית. עת רצון היא ממש לא שעה בשעון של שוויץ. זה לא מושג של משרד הפנים, זה תדר. בוא ניקח את הדלקת נרות שבת. זה לא העניין של מיקום השמש בשמיים באותן דקות, זה עניין של הניתוק הפסיכולוגי שהאדם עושה. אתה בולם ברקס פתאום מכל הריצה המטורפת של השבוע, מניח את הכל בצד, ונפתח לך איזה חלון תודעתי.
זה מצב מנטלי.
לגמרי. במצב התודעתי הזה, כשאנחנו פנויים, פגיעים, אז המאמץ הרגשי שלנו מעדד חזק פי כמה. הדמעות שאמרנו שלא הולכות לאיבוד, הן פשוט ההוכחה האמפירית שהשקענו כוח פנימי, וכשהכוח הזה פוגש תודעה פתוחה, נוצרת אותה עת רצון.
וואו. זאת אומרת שהתנוחה המנטלית שלנו באותו רגע, היא זאת שמחיילת את העוצמה של הפעולה. ואם התנוחה המנטלית כל כך קריטית, אז זה מתחבר לי ישירות לאיך שהתנוחה הפיזית משפיעה עלינו, שזה בול הדיון שמגיע אחר כך במקורות, הדיון של מאמץ פיזי מול לימוד. האם מותר למשל ללמוד תורה או לקרוא שמה כשאני שוכב בסבבה במיטה?
כן, וזה מתחיל מאוד יומיומי. מצד אחד, הפסיקה מבינה שאנחנו בני אדם, ואם קשה לאדם לעמוד, אז מותר לו ללמוד תוך כדי שהוא נח בשכיבה. אבל אז נכנס ספר הזוהר ושם ברקס פתאומי. הזוהר אוסר לקבוע את הלימוד בשכיבה מתוך העיקרון של הכון לקראת אלוהיך ישראל. הוא דורש יגיעה. אתה לא יכול לגשת לטקסט אלוהי עמוק בפוזה זרוקה של, סוף יום על הספה.
זה מבריק, כי בפסיכולוגיה המודרנית קוראים לזה קוגניציה מעוגנת גוף. המוח שלנו כל הזמן מוניטור את המצב של השרירים שלנו, כדי להבין באיזה מוד להיות. אז כשאני שוכב מתחת לפוך והכל רפוי, הגוף צועק למוח, חבר, אנחנו נחים עכשיו. גג, תקריא לי איזה סיפור מתח. אתה לא יכול לבקש מהמוח לפצח סוגיה משפטית בערמית או משוואה מסובכת כשאתה משדר לו תרדמה. אז ההלכה פה לא רק דורשת טקס של כבוד, היא משתמשת בפיזיולוגיה כדי להדליק את הקוגניציה.
שזה לגמרי ככה? והיגיעה הזו היא לא רק שרירים של עמידה, זה גם שרירים מנטליים. זו היכולת להישאר צלול גם כשהמציאות סביבך הופכת להכי משפילה וכאוטית. ויש שם סיפור על רב יעקב גלינסקי שממחיש את זה מדהים.
אוי, זה סיפור שפשוט כאילו מפרק כל תפיסה שלנו למבוכה. בואי נצייר את זה רגע. רב גדול עומד במקסיקו, מוכן לעלות ולדבר מול קהל שמחכה לו. הוא עושה צעד אחד אחורה ואו בום, מועד ונופל לתוך בריכת מים שהייתה שם. סלאפסטיק טהור. הוא עולה מהמים, הכל מטפטף, הבגדים הרוסים, פסגת ההשפלה. אינסטיקט רגיל, לבקש סליחה ולברוח הביתה לחודש מרוב פדיחה.
ומה הוא עושה? הוא נעמד כשהוא עדיין נוטף מים ופשוט מתחיל לדבר. אפס היסוס. הוא אפילו עושה מהלימון לימונדה וזורק איזו בדיחה על זה שיש כאלה שטובלים לפני תפילה והוא צריך לטבול לפני דרשה. תשמע, זה מעבר לחוש הומור, זו גמישות מנטלית קיצונית.
היכולת לנתק את הביזיון הפיזי מהסמכות שלך.
בדיוק, הוא לא נתן התנאים החיצוניים להכתיב את התוצאה.
וזה, אגב, אחלה גשר לחלק האחרון שראינו, שמראה איך המערכת ההלכתית עצמה מתגמשת ומפרידה מהויות מול מציאות שמשתנה. כשהחוק העתיק מתנגש חזיתית עם טכנולוגיה. ויש שם את הדוגמה של האפרוחים באינקובטור, שזה פשוט מרתק.
נכון, מקרה דבחן קלאסי של מדע והלכה. פעם, כשרק התחילו עם המדגרות והאינקובטורים, הטכנולוגיה הייתה מאוד בוסרית. האפרוחים היו יוצאים חלשים, לא שורדים הרבה, אז פוסקים כמו המערשם קבעו שזה נחשב טריפה. כי טריפה זה לא רק שחיטה לא טובה, זה סטטוס ביולוגי של חיה חלשה ופגומה שלא תשרוד.
ואז באים ואומרים, ההלכה מיושנת וסטטית. אבל אז מה קורה? הטכנולוגיה משתפרת, אינקובטורים מודרניים מייצרים אפרוחים חזקים שחיים אפילו יותר טוב מאלה שבטבע.
וכשהמציאות הביולוגית השתנתה, הפוסקים מיד עדכנו את הפסיקה וקבעו שזה קשר למאדרין. שים לב למנגנון, ההלכה לא שינתה את העיקרון הבסיסי, העיקרון נשאר. חיה פגומה שלא שורדת, היא טרפה. אבל כשהמציאות האמפירית הוכיחה שהאפרוח היום שורד ועוד איך ששורד, הקטגוריה התעדכנה.
שזה עדכון פיזי. אבל אז הם מביאים שהמקרה של עדכון שקשור לטכנולוגיה וזמן צילום סרטוני וידאו בשבת. כאילו, מותר ליהנות מסרטון שצולם בשבת ברגע שהשבת יוצאת. ויש פה חלוקה ממש עדינה. כי אם יהודי צילם על דעת עצמו, יש שמקילים במוצאי שבת. אבל כשגוי מצלם במיוחד עבור יהודי בשבת, פה המערכת נכנסת לפעולה.
נכון, פה מופעל חוק שנקרא בכדי שיעשו, שזה בעצם חוק של השהיית סיפוקים. ההלכה אומרת שאתה לא יכול לראות את הסרטון מיד במוצאי שבת, אלא אתה חייב לחכות בדיוק את אותו זמן שהיה לוקח לצלם אותו מחדש עכשיו.
שזה גאוני, החוק בא ואומר, חבר, אתה לא תרוויח שום קיצור דרך בזמן מזה שמשהו נעשה כשאסור היה לעשות אותו. זה מנטרל כל מוטיבציה לעקוף את המערכת. שוב המתח הזה בין תוצאה מיידית להמתנה. ואם כבר פסיכולוגיה וחוק, בואו נדבר על המקרה השלישי שם, שזה האהוב עליי. שריטה קטנה ברכב. כל נהג מכיר את הדרמה הזו.
או, זה קלאסי. בן אדם שורט קלות רכב של מישהו. נזק סופר מינורי. שמה יגיד לך שאין פה שום ירידת ערך, וכדי לתקן צריך להחליף דלת שלמה, שזה לא הגיוני. מבחינה משפטית של כסף נטו הפוגע, פטור מתשלום, אין הפסד אמיתי. אבל ההלכה לא עוצרת בסורת הרווח וההפסד, היא אומרת, יש איסור של הונאת דברים. בעל הרכב יראה את הסריטה, יכאב לו הלב, אז הפוגע חייב לגשת, להתנצל ולפייס אותו. יש פה אחריות נפשית, לא רק כלכלית.
עד כאן הכל נשמע פסטורלי, מוסרי, מקסים. אבל אז יש שם את הטוויסט הפסיכולוגי המטורף הזה, מה קורה אם בעל הרכב שניזוק הוא כזה בן אדם עושה מכל דבר דרמה, מחפש לייצר כאב מעבר למה שסביר בדרך העולם. והתשובה ההלכתית פשוט הפילה אותי. הפוגע פטור אפילו מלפייס אותו.
וזו הברקה פה. ההלכה מצפה ממך להיות אנושי ואמפתי, אבל היא שמה קו אדום, אתה לא תהיה בן ערובה של מניפולציות רגשיות. אם מישהו מחפש צומי ומשתמש בסריטה קטנה כדי לייצר דרמה, המערכת משחררת אתך מהטיפול הפסיכולוגי בו.
שמיד, ההכרה הזו באנשים דרמטיים בתוך חוק התיק זה משהו. ואגב, לגבי נזיקין, צלת עיניי שם משפט על רוכב סוס. כתוב שאם סוס מזיק תוך כדי הליכה, הרוכב אחראי כאילו הוא הזיק בידיים. כאילו זה נעשה בכוחו. עכשיו, המוח המודרני קורא סוס, ומיד מאבד את זה לרכב אוטונומי.
חד משמעית.
כן, בן אדם יושב ברכב, שנוהג בעצמו על ידי איזה אלגוריתם, ועושה תאונה. הידיים לא על ההגה, בדיוק כמו שהרוכב לא מזיז את הרגליים של הסוס. אבל זה שהוא יושב במוקד השליטה, זה הופך אותו לאחראי.
מה שמוכח שהעקרונות לא תלויים בפלטפורמה. זה עובד גם על סוסים וגם על אלגוריתמים מעמק הסיליקון.
לגמרי. תראה, אם אנחנו מנסים רגע לאסוף את כל הקצוות של הבחינה הזו שעשינו היום. התחלנו מהדרישה של קרח לכאן ועכשיו מול העץ שצומח לאט. ראינו איך ההד של העצבים של משה חוזר אליו אחרי עשורים. דיברנו על זה שדמעות מושכות עד שהן פוגשות תדר מנטלי של עת רצון. ראינו איך הגוף צריך להתאמץ כדי לאותת למוח ללמוד ברצינות. ואיך הרב גלינסקי הוציא לימונדה מהבריכה. וסיימנו פה עם הפרוחים, רחבים ואנשים דרמטיים. בעצם הכל יושב על הכוונה, הזמן והשפעה שלנו.
אבל יש עוד נקודה אחת שמרחפת מעל הכל, שזה ממש שיא הקשר בין בני אדם. יש בסוף המקורות דיון, קצת טכני אולי, אבל עם פרדוקס עוצמתי, לגבי קידוש של שבת. ההלכה אומרת שאישה חייבת בקידוש מהתורה. גבר שכבר התפלל ערבית וקיבל שבת, החיוב שלו יורד לרמה של חכמים. לפי ההיגיון המשפטי הבסיסי, מישהו ברמת חיוב נמוכה לא יכול להוציא ידי חובה מישהו ברמה גבוהה ממנו. אז איך בפועל הגבר בדרך כלל ממשיך לעשות את הקידוש ולהוציא את הנשם מידי חובה?
כן, איך זה עובד פיזיקלית? זה שבירת חוקים.
נכון, והתשובה שהם מספקים שם יושבת על מנגנון הערבות. כל ישראל ערבים זה לזה. וזו לא איזו סולידריות של, היי, אני רוצה שיהיה לך טוב. זו שזירה קוונטית ממש. המנגנון אומר, כל עוד האדם שיושב מולי לא השלים את החובה שלו, גם החובה שלי לא הושלמה. המחסור שלו מקפיץ בחזרה את רמת החיוב שלי. בגלל זה הוא יכול לקדש עבורה. למרות שהם מציינים שכדאי שהיא תגיד שבת שלום קודם, עדיין העיקרון פה משוגע. מילים שיוצאות לאדם אחד מהפה יכולות לשנות את הסטטוס הרוחני של מי שיושב מולו.
וואו, איזו מחשבה לסיים איתה. כי אם אנחנו חוזרים להתחלה, לאקראיות שראינו, ולזה שהמערכת רואה בנו רשת אחת מסובכת, עד כדי כך שמילים סביב השולחן משנות סטטוס קיום של אחר, אפשר לשאול איך ההבנה הזו אמורה לשנות את התקשורת שלנו מחר בבוקר במשרד או עם המשפחה, אם מילים מכוותות אותנו אחד לשני, אז לכל המתנה, כל טיפה של סבלנות ואפילו כל פיוס על שריטה קטנה, יש משקל פיזי עצום. המערכת הזו, שאולי נראית יבשה, היא פשוט מפת דרכים מדהימה לפסיכולוגיה של הנפש שלנו. היה מרתק. אנחנו נמשיך לחקור יחד בפעם הבאה.